שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נמצאים בחודש אלול. ברוך השם, עולם הישיבות נפתח, בני תורה חזרו ללימודם, ונקדיש היום את הדברים לבני התורה העיקרים המסולאים בפז, שבנסיבות שונות, מסיבות שונות, עדיין נמצאים בבתיהם ולא חזרו לישיבה. יש חלק שיצאו לעבוד ומתקשים לחזור, יש כאלה מסיבות אחרות, ומתוך כך ניקח גם לעצמנו, אם יש בין המאזינים הורים שמתלבטים אם לשלוח את ילדיהם ללמוד בתלמודי תורה וישיבות קדושות, או אם יש בינינו כאלה שעדיין לא קובעים עיתים לתורה, נתבונן בעזרת השם מה המשמעות של לימוד תורה ולהיות בן תורה, בפרט בימים האלה של חודש אלול, בפרט בתקופה הזו שהקדוש ברוך הוא גרם לסוג של טלטלה בכל העולם, בלם את הדהירה שהייתה, שינה סדרי בראשית, עצר מערכות שונות, ונתן לנו את האפשרות לחשבון נפש, להתבונן כשפסגת הדברים, ספר ההדרכה, שמי שברא אותנו וברא את כל העולם, נתן לאנושות במעמד הר סיני, ספר התורה, הוא בעצם הבסיס הנלמד בעולם הישיבות, הוא זה שעם ישראל מתמסר אליו במשך כל הדורות, הוא זה ששימר את עם ישראל, ועולם הישיבות היום הוא בית היוצר לשלמות האדם, לשלמות התלמיד חכם, לאדם שזוכה לחיים טובים, נכונים ומסודרים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אז נתבונן בעזרת השם מכמה היבטים כדי לחזק את עצמנו בכל מה שנוגע ללימוד תורה, כי אדם שזוכה באמת לעסוק בתורה מדי יום ביומו, אם הוא אדם שעובד לפרנסתו, קובע עיתים לתורה, אם מדובר בבחור צעיר שהחיים לפניו ובידו להיכנס לעולם הישיבות, לעולם התורה, הורים שיכולים על ידי התבוננות נכונה להבין את המשמעות הגדולה של עסק התורה, ועל ידי כך שולחים את ילדיהם שילמדו בתלמודי תורה ולאחר מכן בישיבות, מעודדים אותם, גאים בהם שזוכים לילדים תלמידי חכמים, שזו המתנה הכי גדולה שהורה יכול לתת לעצמו גם בעולם הזה וגם בחיי נצח בעולם הבא. אז נפתח מההיבט היותר רוחני ואחר כך נעבור להיבט היותר טבעי מבחינת החיים בעולם הזה, מה בעצם הלימוד הזה תורם לאדם בכל ימי חייו. הרמח"ל בספרו מסילת ישרים כותב שהאדם נברא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזוהי בעצם תכלית הבריאה. הקדוש ברוך הוא שלם בכל שלמות, לא חסר לו שום דבר, ודאי ברא נבראים כדי להטיב להם. לא מדובר ברצון כמו רצון אנושי, שאם אני רוצה משהו, רוצה לאכול, זה אומר שחסר לי משהו, אלא מדובר בהחלטה שהקדוש ברוך הוא מחליט שהוא רוצה להטיב לאחרים, לא בגלל שחסר לו משהו, חס ושלום. אצלנו בני אדם, אנחנו מרגישים בתוכנו את הרצון לברוא כדי להטיב, כשאדם מתחתן עם חולפות כמה שנים בלי ילדים, הוא כבר מרגיש שלא בנוח, רוצה ילדים, אף על פי שזאת ירחה גדולה, אבל הנשמה היא נשמה אלוקית, וכשם שהקדוש ברוך הוא ברא נבראים כדי להטיב להם, ככה אדם רוצה לברוא נבראים כדי להטיב להם. שלמות ההטבה באה על ידי שהאדם מתנהל על פי הוראות יצרן, כמו שהרמח"ל כותב שם במסילת ישרים, שהדרך להגיע לשלמות, לתכלית של הבריאה, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, הוא בעצם העולם הזה. כמו שהמשנה אומרת בפרקי אבות, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. לכן הקדוש ברוך הוא ברא נשמה, שזה האדם האמיתי, האני של כל אחד מאיתנו, שם את הנשמה הזו בתוך גוף, בעולם שיש בו יצרים וניסיונות, וכשהאדם מתגבר על אותם יצרים ועל אותם ניסיונות, זוכה להטבה, כי יש הבדל גדול בין אדם שמקבל צדקה בכל חודש, כי הוא לא מוצא עבודה ובוש ונחלם בכל פעם לבוא ולקבל את הצדקה, גם כשהוא אוכל הוא מרגיש שלא בנוח, לעומת אדם שטרח ועמל ומקבל שכר, שמידת האמת מחייבת שכשאדם טרח ועמל ונהנה מיגיע כפיו, הרי אז ההנאה, העונג, התחושה הטובה, היא ברמה הכי גבוהה. לכן הקדוש ברוך הוא סידר לכולנו התמודדויות בעולם הזה, כל אדם לפי שורש נשמתו, לפי התיקון שלו, לפי חשבונות של גלגולים קודמים, ואדם מתמודד, נראה לו כאילו במקרה הוא פגש קושי כזה, במקרה קורה לו כך ולאחרים אחרת, אבל הכל בחשבון אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, הוא אוהב אותנו, מרחם עלינו יותר ממה שאנחנו אוהבים ומרחמים על עצמנו. וכמו שילד לא תמיד מבין למה האבא מחזיק לו את היד והרופא מטפל לו בפצע הכואב, כי הרי הוא מכאיב לו יותר, אבל כשהוא גדל הוא מבין שכל זה היה לטובתי, שזה בעצם היסוד שבגמרא בברכות, כל דאביד רחמנה לטב אביד, הורים שבאים מלמעלה הם לטובת האדם, כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ההתנהגות של האדם היא היחידה שנמצאת בידיים שלו, האם יעשה טוב או רע, שאת זה הקדוש ברוך הוא ישאיר בידי האדם, כדי שיהיה לו התמודדות. אם היה מתוכנת כמו רובוט, אם הקדוש ברוך הוא היה משאיר בידיים שלו גם את היראת שמיים של האדם, לא מגיע שכר לאדם. אז הכל בידי שמיים, פרנסה, בריאות, ילדים וכו'. חוץ מיראת שמיים, שזוהי בחירה של האדם. רק הבחירה של האדם משפיעה על מה שבידי שמיים. כי הקדוש ברוך הוא מנתב את האדם פעמים שמביא לו איסורים לכפרת עוונות, פעמים שמביא לו איסורים כדי לרומם אותו, להביט על החיים במבט יותר גבוה, לא רדוד וגשמי וחומרי כמו שהיה עד היום. אז בסך הכל, כל עניין שמתרחש לאדם במה שבידי שמיים, לטובתו. אבל הבסיס לכל, כדי להצליח בחיים, כדי לדעת את ההוראות יצרן, זה בעצם ספר התורה. התורה נקראת כך משום שהיא תורה דרכו של אדם, מראה לו את הדרך. יש המון מסלולים, הרבה ערוצים בחיים, ושומע דעות שונות, עלול להתבלבל. אבל כשלומד תורה, הוא יודע את הדרך הנכונה, הוא צועד בה. זו הסיבה שבעם ישראל, בשאלות גדולות, מפנים לחכמי התורה, לגדולי הדור. כי יודעים שהאדם הזה שכל כך עמל בתורה, שכלו יתיישר על פי דעת תורה, ואנחנו רוצים לעשות את רצון השם. לכן שואלים את אותו אדם. מכאן נגיע לעומק שתמון בתורה. כשאדם לומד תורה, הוא לא רק יודע הוראות יצרן, מה מותר ומה אסור, כי אם כך היינו יכולים לקחת ספר קיצור הלכות, לדעת את ההלכות, וזהו, לא צריך יותר ללמוד תורה. אבל יש מעלה גדולה שקודש הבריך הוא חדה בפלפולה דאורייתא. הקדוש ברוך הוא שמח בעצם הדיון שדנים בדברי התורה. החידוד הזה, כשאדם לומד תלמוד, לומד את העומק שבדברים, מסע ומתן של הלכה, זה גורם להאיר את נשמתו באור אלוקי ממש. נסביר מה הכוונה. בספר דרך השם, כותב הרמח"ל, רואים בעולם אנשים שלומדים חוכמות שונות. פיזיקה, מתמטיקה, גיאוגרפיה, הם מחכימים. אתה רואה שהאדם הזה נעשה יותר מלומד. אבל הוא לא נעשה פחות כעסן מאשר לפני כן. המידות שלו לא נעשות מתוקנות יותר. ייתכן אפילו שגאוותו תגדל יותר, כי כעת הוא חתן פרס נובל לפיזיקה. הוא עלול להתנסה עוד מעל האחרים. לעומת זאת אומר הרמח"ל, שים לב שאדם שעוסק בתורה, קל לו לתקן את המידות. הוא משתנה, הוא הופך להיות אדם נעלה. כמו שכולנו יודעים, כמה סיפורים יש על גדולי ישראל, גדולי התורה, שהם נולדו כמו כולנו, ילדים רגילים. אבל מה הפך אותם להיות אצילים, בעלי מדרגה, ביניהם בעלי רוח הקודש, דבקות אלוקית מדהימה, הבן אדם לחברו שלהם, הרגישות לזולת, הוויתור, מדובר בעוצמות בלתי נתפסות שלא מוצאים להם אח ורע בעולם. אומר הרמח"ל, תדע לך, שישנם השפעות שונות שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, סוגים של שפע, אבל ישנו שפע אחד, בלשונו השפעה אחת, שהיא נעלית מכל ההשפעות האחרות, שהיא מעין האור האלוקי בעצמו, על דרך המשל מילים מאוד גבוהות, ואת האור הגדול הזה, הקדוש ברוך הוא יתמין במילים של התורה. במילים פשוטות, כאילו שלקח את עצמו כביכול, והתמין את עצמו באותיות, במילים של התורה, זה מה שכתוב, שכל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שואל הרמב"ן בהקדמת ביאורו לתורה, מה פירוש כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא? הרי כתוב פרעו וכתוב ארנבת ויש מילים שונות. אבל לפני שהתורה ניתנה במעמד הר סיני, הייתה כולה רצף של אותיות, אש שחורה על גבי אש לבנה. אם היינו רואים את התורה במקור שלה, ועוד לפני בריאת העולם כבר הייתה התורה, היינו רואים כמין יריעת אש לבנה, ועליה אותיות שחורות, רצף של אותיות בלי מרווח בין המילים. ואת האותיות האלה אפשר לקרוא בצורות שונות. אפשר לקרוא בדילוגי אותיות. אפשר לקרוא על ידי חלוקה בין המילים בצורה שונה. אז אנחנו היום קוראים בראשית הפסקה, ברא הפסקה וכן הלאה. אבל כשהתורה כתובה ברצף ויוצרים חלוקה שונה, יש שם את כל שמותיו של הקדוש ברוך הוא ברצף אותיות. שם של 72 אותיות, שם של 42 אותיות, של 4 אותיות. כל אלה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, התורה כתובה בחוכמה אלוקית, שיש בה רבדים רבדים של עומק, והיא בעצם התוכנית האדריכלית של כל הבריאה. לכן כותב הרמק, רבי משה קורדוברו, שכל אדם, בכל מאורע, בכל ההיסטוריה, הכל מופיע בתורה בהצפנה, בשפות שונות. היום בעולם המחשבים נפעמים החוקרים להזין מילים לתוכנה שמחפשת את אותם מילים בדילוג אותיות שווה, ומוצאים מאורעות שקוראים היום עם פרטים שקשורים לאותה פרשה, תאריכים, דברים מדהימים, שכמה חזרו בתשובה רק מהעניין הזה, כי ראו שהתורה מן השמיים, לא ייתכן שבן אדם יכתוב יצירה כזו, שהוא גם יודע את כל העתיד וגם מצפין בתוכה את כל מה שעתיד להיות. האותיות האלה שבתורה, אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא קישר בהם את האור האלוקי, וכשהאדם עוסק בתורה, קורא פסוקים בתורה, לומד תלמוד, משנה, באותה שעה, האור האלוקי הזה, הוא מתחבר לאותו צינור שפע אלוקי, והאור הזה זורם לתוך נשמתו. וכשאור אלוקי נכנס לתוך נשמת האדם, האדם הזה נעשה קודש קודשים. הוא מואר. המידות שלו משתנות. האדמו"ר מסלונים, זכר צדיק לברכה, המשיל פעם את הדבר לגביע כסף, שלאחר עשרות שנים של שימוש, מדי פעם נפל, התעקם, הנכדים טיפלו בו, והפילו אותו, ועכשיו הוא מעוות. אם יבוא האדם ויאמר, אני היום רוצה לתקן את הגביע הזה, וישב מבוקר עד ערב וינסה עם האצבעות ליישר את הגביע, הוא לא יצליח. אם הוא ייקח פטיש וינסה, יכול להיות שהוא יעקם עוד יותר. הדרך היחידה, תחזיר אותו למקום ששם הוא נוצר. איפה הוא נוצר? בכבשן האש. תכניס אותו לכבשן. תרקח אותו שם. כשהוא יתרקח ויתעדן, אתה יכול לעצב אותו בצורה הכי יפה שרק אפשר. כך נשמת האדם שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. אם האדם מזהה בעצמו תכונות, מידות, שהוא בא לעולם כדי לתקן אותם, מה יכול לתקן? תחזיר את הנשמה לכבשן, תיקח את האור האלוקי, מי שברא את הנשמה הזו, ותכניס את האור לתוך הנשמה. ואז הנשמה נעשית מעודנת, אתה יכול לעצב אותה במידות טובות. זה בעצם הבסיס של מה שכתוב בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. זה הכוח של התורה שמעדנת את האדם, מרוממת אותו, מתקנת את מידותיו. מלבד זאת, יש בתורה את כל החוכמות. הפוך בה והפוך בה דקולה בה. אין עוד חוכמה בעולם שמכילה את כל החוכמות. אדם שלמד עריכת דין, אז הוא למד משפטים, אבל תשאל אותו רפואה, לא קשור, לא למדתי, אני לא יודע. אדם שלמד רפואה, תשאל אותו על עולם הצומח, בוטניקה, זה לא התחום שלו. וכך, כל אדם ואדם שמתמקד בלימוד מסוים, בכל מוסד אקדמאי שלו יהיה, הוא מתמחה בתחום מסוים. זה בפסיכולוגיה, והוא במתמטיקה. אדם שעוסק בתורה, כל החוכמות, אפשר לראות את זה אצל גדולי ישראל, כל נושא שאתה רוצה לדבר איתו, יש לו ידיעות נרחבות. בהלכות שבת ויום הכיפורים, הוא חייב להיות חצי רופא, מבחינת כל ההיבטים של ענייני הרפואה, תלמיד חכם שבקי בהלכה, בקי בשטחים נרחבים בעולם הרפואה. הוא לומד מסכת חולין, כמה אנטומיה יש שם על האיברים הפנימיים של גוף האדם. לומד סדר זרעים, שפע של ידיעות בעולם הצומח, בבוטניקה. פרקי אבות, שיחות מוסר. כל אלה פסיכולוגיה הכי עמוקה שיכולה להיות בנפש האדם. בני תורה יושבים בישיבה, שומעים את המשגיח מוסר שיחת מוסר על גאווה וקנאה ושנאה וכו'. אז הוא מרגיש שאני עושה טובה עכשיו למשגיח, אני יושב שומע כאן שיחת מוסר. אבל אתה יודע כמה השיחה הזאת תבנה אותך לעתיד? אנשים משלמים מאות שקלים לקאוצ'ר ולאנשים שישבו איתם כדי להדריך אותם על הטעויות שהם עושים בעבודה ומסתכסכים עם אנשים, איך לשלוט בעצמה, מה לומר ומה לא לומר. בני תורה שגדלים בעולם הישיבות, כל השיחות מוסר בונות אותם, מעצבות אותם, מדריכות אותם. רק באותה תקופה הוא לא יודע להעריך את המתנות שהוא מקבל, אבל הוא נעשה גאון בפסיכולוגיה, בהבנת נפש האדם. שלום בית, חינוך ילדים, כל זה מופיע בתורה בלי סוף של הדרכות שהאדם מקבל תוך כדי. מי שלמד עריכת דין, הוא למד מזה שלום בית, הוא למד איך לחנך את הילדים, אבל לומד תורה מקבל את כל הידיעות האלה. וכך בכל הנושאים, בני תורה משקיעים שנים בלימוד סדר נזיקין, סדר נשים, מתוך שישה סדרי משנה בתלמוד, מסכתות, בבא קמא, בבא מציאה, בבא בתרא, סנהדרין, כל זה לימוד משפטים, מה שבאוניברסיטה לומדים שכל וחוכמה אנושית, הוא לומד את החוכמה האלוקית, כל דיני ממונות, אם זה נזקי שכנים, אבדה ומציאה, כל מה ששייך לבן אדם לחברו, בדיני ממונות הוא לומד שם. וככה האדם הזה מחכים, גם האור האלוקי מאיר את נשמתו, גם מחכים בכל החוכמות כולם, וגם הקדוש ברוך הוא התביע בלימוד תורה שכשם שהגוף לא יכול להתקיים בלי חמצן, כך העולם לא יכול להתקיים בלי תורה. אלה דברים שעם ישראל יודע אותם מתוך פסוקים בתורה, שהקדוש ברוך הוא בורא העולם אומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא ברית התורה, כותב רב חיים וולוז'ין בנפש החיים, תדע שהדברים כפשוטה ממש, שאם יהיה העולם רגע אחד בלי תורה, חוזר כל העולם להיות תוהו ובוהו. ומכיוון שזה יכול להיראות תמוע לבני אדם, אז כל דבר שעלול להיראות תמוע, קדוש ברוך הוא סידר בעולם הטבע דוגמה כדי שנפיק מוסר השכל. קשה לאנשים להאמין איך מת שנרכב באדמה יקום, אומר הקדוש ברוך הוא, תסתכל בטבע, תזורע זרע באדמה, הוא נרכב, יוצא גבעול, ועליו 8 או 10 זרעים כמו זה שקברת. זה פלא, אנחנו רק התרגלנו לפלא הזה. אבל זה נועד לחזק אותנו בתחיית המתים. כך גם סידר לנו הקדוש ברוך הוא שנצטרך חמצן, ובלי חמצן הגוף מת ומתפורר. אבל אף אחד לא ראה חמצן, נכון, אבל כל אדם יודע שהקיום של הגוף תלוי באוויר, בחמצן. כך גם סידר שהקיום של כל הבריאה תלוי בלימוד תורה. כעת נבין מה גודל שכרו של אדם שעוסק בתורה. בן תורה שזוכה לעסוק בתורה כל היום, כמה מעלתו גדולה ונפלאה. אפילו אדם שרק קובע עיתים לתורה, שבערב הולך ללמוד, כמה שכר יש לו. אדם שמנצל כל רגע פנוי, שאצלו תורתו קבע, מלאכתו הרי, אם הוא נאלץ, הוא כבר בעל משפחה, מה הוא יכול לעשות, צריך לפרנס אותם. אבל כל רגע פנוי מנצל ללימוד תורה. יש לו אפשרות או לקרוא עיתון, או ללמוד כמה הלכות. והוא לומד כמה הלכות, יש לנו השערה ועומדן מה הפער העצום בין זה לזה, פה הוא שותף בקיום כל הבריאה. בעוד האדם השני קרא עיתון, מה יצא לו מזה? אם הייתה אפשרות להרוויח כמה מיליונים בדקות, מיליוני דולרים, ודאי שאדם היה מוותר על קריאת עיתון. והשכר על לימוד תורה כל דקה, שהוא מקיים את כל הבריאה כולה ונותן אור בנשמתו, הוא שכר פי כמה וכמה. לכן חשוב שגם בן תורה שבתקופת הקורונה, לא היה בישיבה, ויצא קצת לעבוד, ועכשיו חודש אלול, והוא עדיין נמצא בבית. והוא אומר, הנה, כבר הרווחתי כסף, תחשוב לעצמך, אתה מוכן להפסיד מיליונים בשביל סוכריה של ילדים? כל ההכנסה הזאת היא סוכריה של ילדים. מלבד זאת, יבוא זמן בעזרת השם, תגיע לחופה, תמצא אישה בעזרת השם שהיא ברמה טובה, באיכות גבוהה, ובדרך כלל גם כשמדובר בבן תורה, ההורים משני הצדדים, מתאמצים לעזור כמה שיותר. אז למה להפסיד חיי עולם בשביל חיי שעה של עניינים כאלה פעוטים? בני תורה שכבר ברוך השם מגיל קטן, תלמודי תורה, אחר כך ישיבה קטנה, התחילו אפילו ישיבה גדולה, פתאום באה קורונה, וגרם לו בלבול, והוא יצא קצת לעבוד במשהו. תחזור לעולם התורה, תחזור למעמד הגבוה שלך, של בן תורה, אמנם כשעוזבים וחוזרים קצת יותר קשה, אבל זה רק בגדר התחלה של כל ההתחלות קשות. אבל כאשר נכנס ללימוד ושוב צולל בעולמה של תורה, ועד רבה בא עם כוחות מחודשים, שואף להיות בקי בגמרא, בהלכה, במוסר, בהנהגה, זוכה להרוויח חיי נצח. דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. שלמה המלך אומר במשלי, אשרי אדם מצא חוכמה ואדם יפיק תבונה, כי טוב שכרה מסחר כסף ומחרוץ תבועתה. והוא ממשיך, יקרה היא מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. הפסוקים הנפלאים האלה, גם של דוד המלך בתהילים, גם של שלמה בנו בספר משלי, נותנים לאדם כיוון להבין מה המשקל של התורה, מה המשמעות של התורה, כמה אדם מרוויח מהלימוד תורה. גם כשיש לאדם פיתוי, שאולי אני ארוויח עוד כסף, גם אם מדובר באדם שעובד לפרנסתו וקובע עיתים לתורה, אבל הנה עכשיו יש איזה לקוח שאומר, היום אני אבטר על השיעור תורה, כי אני יכול להרוויח עוד קצת כסף. אומר דוד, אומר שלמה, תדע שהתורה טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. יקרה היא מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. ולמה? אדם חי בעולם, אמנם צריך פרנסה, הוא צריך כסף כדי לחיות. אמנם זה לא המצב הטבעי של הבריאה, כי במצב הטבעי של הבריאה לא היינו אמורים לעשות כלום, ומי שברא אותנו היה נותן לנו הכל. אבל אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, נגזר עלינו שאם לא נעשה השתדלות, אם לא יהיה זעת הפכה, אז לא יהיה לחם לאכול. אז זו גזרה שהתקללנו בה. המצב היום שחייבים, אדם צריך את הכסף לפרנסתו. אבל תמיד צריך לזכור שאומנם כסף חשוב בחיים, הוא מאוד עוזר, גם נצרך לכל אדם, אבל הוא לא מטרה. הוא כלי כדי להשיג מטרה אחרת. והמטרה לחיות חיים סבירים, חיים נורמליים שאדם חי בעולם. אבל אדם שרודף אחר הכסף, ובשביל זה הוא מקריב את העיקר, מקריב את העלייה התורנית שלו, את העלייה הרוחנית שלו, אז בעצם הוא נתפס בכלי והפסיק את המטרה, הוא הפסיד את המטרה. כי כל המטרה שאדם חי בעולם כדי לבנות לעצמו את חיי הנצח שלו, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אז אם הוא צעיר שעדיין עול הפרנסה לא מוטל עליו, ויכול להקדיש את עצמו, את כל עיתותיו ללימוד תורה, להיות תלמיד חכם, אשרה ואשרה חלקו, כמה הוא בונה לעצמו עתיד, גם בעולם הבא וגם בעולם הזה. הרי דרך התורה הוא יכול אחר כך למצוא המון ערוצי פרנסה. יש תפקידים של ראשי ישיבות, של רבני קהילות, של משגיחים בישיבות, של סופרי סתם, של יועצי נישואין, של בעולם הקירוב שיש היום כל כך הרבה חיפוש ומבקשים אנשים שיבואו לעסוק בקירוב. בעולם כולו יש כל כך הרבה משרות תורניות שהאדם דרך התורה יכול להגיע. רק היצר הרע בא ומבלבל אותו, מכניס אותו לרפיון, ואז מה קורה? מנסה להיתפס בתפל ומפסיד את העיקר. אדם שהוא כבר בעל משפחה וילדים וצריך לפרנס אותם, נאלץ לעבוד לפרנסתו, בכל הפחות קובע עיתים לתורה. אבל שלא יהיה מצב שבשביל שעכשיו הוא יכול להרוויח עוד קצת כסף, הוא ידע, ברוך השם, את החודש אני מסיים טוב, יש לי פרנסה. אבל יש פה הזדמנות, על חשבון השיעור תורה, ללכת ולהרוויח. פה צריך שיזכור את העצות של גדולי הדורות, של דוד המלך ושלמה בנו וכל חכמי ישראל, שהתורה שלנו יקרה היא מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. ואדם שזוכה באמת, בגיל צעיר, להקדיש את עיתותיו לתורה. ושוב, כמו שאמרנו קודם, גם אם בתקופת הקורונה, היה בבית ונשאר, ועכשיו באלול הוא רואה שהחברים חוזרים, והוא קשה לו, הוא התחיל להרוויח כסף בעבודות מסוימות. אבל שיזכור שהתורה הזאת אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. הזורעים בדמעה, ברינה יקצרו. השלב של הזריעה זה שלב של דמעה. העיקר יוצא לשדה, והשמש קופחת על ראשו, והוא תורח ומתאמץ לחרוש ולזרוע, דמעות יורדות. אבל לאחר החורף, כשהוא יראה את היבול, את כל הקמה עומדת במלוא תפארתה, את שפע השיבולים שהוא כעת קוצר, ברינה יקצור, כמה שמחה יש לו באותה שעה. הגיל הצעיר של הבן תורה זה הגיל של הזריעה. כל בן תורה צריך לזכור ששלוש שנים בגיל הזה של גיל הישיבה קטנה או גיל הישיבה גדולה אינם דומות לשלוש שנים בעוד 20 שנה. השנים האלה דומות לאדם שבונה בית, כמו אתר בנייה. באתר בנייה לא הכל נוח, לפעמים יש אבק ומסעיות יוצאות ונכנסות, אבל אם האדם חכם הוא לא מזניח, הוא בונה את הרצפה ישרה, קירות ישרים, מפאר את הבית שהוא בנה, עושה אותו על הצד הטוב ביותר, ואז כל החיים, לאחר שמסתיים את הבנייה, מפנים את כל המסעיות, מנקים הכל מסביב, רואים יצירת פאר לכל החיים. אבל אם בתקופת הבנייה קיר עקום ומזלזל בצנרת ובחשמל, בעניינים אחרים, כל החיים הוא סובל מאותו בית. הגיל הצעיר של גיל ההתבגרות וכמה שנים שאחרי, זה בעצם התקופה של הבנייה. אסור לבן תורה בגיל הזה, שהוא מרגיש קצת קשיים והתמודדויות, שיאמר לעצמו, טוב, אז אולי זה לא בשבילי. כי הוא חושב שמה שהוא חווה עכשיו, זה מה שהוא יחווה כל החיים. אבל תזכור, עכשיו אתה באתר בנייה, אתה בונה את עצמך. תבנה את עצמך יציב, תבנה את עצמך טוב, אתה תרוויח כל החיים. תגיע לרמה של אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. רואים אצל כל גדולי ישראל, שבאמת לא שיחקו משחקים בגיל הצעיר, אלא ישבו ועמלו בתורה, ניצלו את הזמן, כולל ימי שישי ושבת. אין גדול שנעשה גדול בתורה, אם לא שניצל זמנים שאחרים לא לומדים. הרי יש הרבה לומדי תורה. אז למה זה נהיה מגדולי הדור מהשורה הראשונה או לפחות השנייה, ואחרים במקום אחר? התשובה היא, מי שעמל, מי שלמד יותר מכולם, יוצא יותר מכולם. מי שלמד כמו כולם, טרח כמו כולם, אז הוא יוצא כמו כולם. יש לו ידיעות, אבל לא באותה מידה. צריך לזכור ששישי ושבת הם כמעט שליש מהשבוע. אם השבוע היה שישה ימים, שישי ושבת זה שליש. שליש מהחיים. כמה אפשר ללמוד תורה בימים האלה? אני מציין את הנקודה הזו, כי לא פעם רואים בני תורה, אפילו אברכים, שבאמת בכולל, בסדרים, הכל לומדים מצוין. אבל שישי ושבת זה נראה ימים שמיועדים יותר לבטלה. וחבל, זה אותו זמן, והשכר הרבה יותר גדול. יש שפע שיורד לעולם, יש קיום של כל הבריאה. אז אם יש 10,000 לומדי תורה באותה שעה, השפע של השכר של המיליארדים שמתחלק ל-10,000 על זה שהם קיימו את העולם, הוא אף פעם לא יהיה דומה ל-100 שיושבים ולומדים באותה שעה ומקיימים את העולם, והשכר של המיליארדים מתחלק בין המאה ולא בין ה-10,000. אז דווקא שעות שהן רפויות, שעות של בטלה, שאחרים לא לומדים, אדם שמנצל את הזמן גם גדל בעצמו בתורה יותר מכולם, וגם שכרו הרבה יותר גדול. הבן איש חי כותב שלא לחינם כדור הארץ עגול, כדי שכשאנחנו הולכים לישון, בצד השני יקומו ויעסקו בתורה. כשהם הולכים לישון, אנחנו נקום ונעסוק בתורה, כדי שתמיד יהיה קיום. צריך להוסיף על דבריו שכל זמן שעם ישראל לא יצאו לגלות, היישוב הדת שהיה, אז היו תמיד לומדי תורה בימים ובלילות. יצאו לגלות עם כל הרדיפות, אז הקדוש ברוך הוא מראש סידר את העולם כדורי, כדי שתמיד יהיו לומדי תורה בכל העולם כולו. וחלילה לאדם להתפתות אחר הכסף, לפרט בגיל הצעיר, ולהפסיד את עולמו. כולם מכירים את הסיפור עם רבי שמעון בר יוחאי, שאחד מתלמידיו הלך למרחקים והתעשר, כשחזר כולם קינאו בו, וראה שהם לא מרוכזים בלימוד, כל אחד מרחף בשיעור, אולי שווה לי להרוויח כסף. הוציא אותם לבקעה מסוימת, נתן לה הוראה שתתמלא בדמרי זהב, ואמר להם, בבקשה, תיקחו, כמה שאתם רוצים, רוצים להתעשר, תתעשרו, אבל תדעו שאתם לוקחים כאן את השכר בעולם הבא. מיד ויתרו, כבר לא קינאו יותר באותו חבר. עדיף לשמור לנצח ולא להשתמש בזמני. רבי שמעון בן פזי, שכשהיה צעיר ולא ידע תורה, בא לרבו ואמר לו שהוא מוכן ללמוד תורה בתנאי שיבטיח לו להיות עשיר. והבטיח לו. וישב ועסק בתורה וחיכה מתי יבוא הכסף. והנה בא מיליונר אחד שמכר את כל רכושו, קנה גביע זהב משובץ יהלומים מאוד יקר, ואמר לו, אני רוצה לתת את כל רכושי לאדם שייתן לי את התורה שלו. וקרא לרבי שמעון ואמר לו, בבקשה, הנה, יש פה עכשיו מישהו שמוכן, אחרי שקיבל את גביע הזהב, למחרת התעשת, אמר, אני הולך למכור את כל התורה שלי בשביל עולם הזה, נכון, נהייתי עשיר. חזר אמר לו, אני לא רוצה. והיו קוראים אותו רבי שמעון בן פזי, על שם כוס הפז. רבי שמעון בן פזין נמצא בתלמוד למעלה מ-70 פעמים. מופיע שמו עם חידושים, והוא התחיל מתוך שלא לשמה. אבל מתוך שלא לשמה, בא לשמה. תמיד צריך לזכור שהכסף הוא לא מטרה, הוא כלי כדי לחיות חיים סבירים וטובים. וכשאדם עמל בתורה, לא עושה חשבונות, אלא יודע שכך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה. דרכה פירושו כשאני בדרך, כשאני בונה את עצמי, אני עכשיו בדרך לעיר, לעיר הבירה, שם לשאת את בת המלך. אז בדרך ישן על הרצפה ואוכל ממה שמזדמן, אבל הוא יודע כשאני הגיע לארמון ועשה את בת המלך, שם כבר אחרת. המלך ייתן לו את כל ההוד וההדר. כך דרכה של תורה לעמול, לתרוח. אני הולך לישיבה אפילו על דעת שאני ישן על המזרון ברצפה ואוכל פת במלח. אם דאגו לי למיטה, טוב, אז יש מיטה. דאגו לאוכל עם קצת אוף ואורז, מצוין. אבל מבחינתי אני הולך לישיבה על דעת פת במלח ומים במסורה. האדם הזה שעמל בצורה כזאת, זוכה להגיע לאורך ימין בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. ואלה לא הבטחות באוויר, כל אדם יראה את כל גדולי ישראל, שבצעירותם עמלו וטרחו, ממש מוכנים לפת במלח מים במסורה. הגיעו בשלב מסוים לדרגה של אורך ימין בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. וכמו שאמר שלמה, כי טוב שכרה מסחר כסף, אשרי אדם מצא חוכמה, ואדם יפיק תבונה. ובאותו מקום הוא גם מוסיף את הפסוק, דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותי השלום. לומר שהתורה בונה אותך, השלום בית שלך, החינוך של הילדים שלך, שמחת החיים שלך. אז חבל בשביל פיתוי בגיל הצעיר של תקופת הקורונה והניסיונות, שהיה איזה זמן של יציאה, שחס ושלום האדם יפסיד את עולמו. אמנם באווירה התקשורתית שתוקפת את לומדי התורה על ידי מיעוט קולני ודורסני שהשתלט על המערכת התקשורתית, שבמהלך מתוחכם שזה לא הזמן להרחיב בו, אבל ההתקפות האלה עלולות לגרום לרפיון גם במחנה שלנו פנימה, שלפעמים בן תורה הוא כבר לא יודע להוקיר ולייקר את מעלתו האמיתית, אבל אדם חכם יודע את האמת, דג חי יודע לשחות גם נגד הזרם, של כל ההדף והלחץ שיש מסביב, זוכה להשקיע בתורה, לגדול בתורה, ורואה ברכה בעמלו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ונסיים בברכה לכל בני תורה עיקרים שחזרו לעולם הישיבות, וכל אדם שבעזרת השם בקרוב יקחו כוחות, יעזרו כוחות, שוב יחזרו, ישתלבו בעולם הישיבות, שהשם ייתן לכולם ולכל משפחתם בריאות איתנה לאורך ימים ושנות חיים, וכך גם הורים שגם אם ילדיהם נרשמו למוסדות חינוך שאינם תורניים, הזדרזו לשלוח את הילדים למוסדות חינוך תורניים, עוד לא מאוחר. האדם שמגיע לעולם האמת והילדים שלו בדרך התורה, כמה שכרו גדול, כמה מעלתו גדולה, לא כמו אותם שהילד אפילו בלוויה, קדיש הוא לא יודע לומר. אבל כששולחים אותו למוסד חינוך תורני, מרוויחים עולם הזה ועולם הבא. ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.